ערב טוב לכולכם, אני שמחה שאתם איתי. הערב התוכנית היא במתכונת טיפה שונה מבדרך כלל. בדרך כלל אנחנו מביאים את האורח אלינו, אבל הפעם אנחנו יצאנו מגדרנו והלכנו במו רגלינו אל האורח שלנו. זה פרופסור חנן פרנק, והקלטנו את השיחה איתו. אני יכולה להתנצל על איכות הסאונד ועל הפרעות אולי שנכנסות מזה פעם.
אבל את לא יצא לך לסחוב שם בחמסים את כל ביד אחת מיקסר ויד אחת נוטבוק וכל זה, give them in a break.
כן, נכון, זאת הייתה הרפתקה מאוד מעניינת. נסענו ליפו עם כל הציוד שלנו והרמנו אותו על שולחנו במכללה איפה שהוא מלמד. אז אתם יכולים לדבר איתי כי אני באולפן, ואם אתם מכירים את השטיק הזה של להיכנס לעמוד הרדיו וללחוץ על ה...
אתה לומד
radio.golesh.com.
אולי מישהו מצא אותך דרך שאוטקאסט.
מזל שיש לי אותך פה, שאתה כזה בחור מסודר שמתקן אותי כל הזמן. אז אתם יכולים ללחוץ על הכפתורון הזה שעליו כתוב דברו עם ברכה, ואתם יכולים לדבר איתי. ואם יהיו לכם איזה שהן שאלות מיוחדות לחנן פרנק, אז אני אוכל יותר מאוחר להעביר אותן אליו. אז אני מציעה שאנחנו נתחיל לשמוע את הרעיון. ערב טוב, אנחנו נמצאים כאן עם חנן פרנק.
שלום וערב טוב.
ספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה עושה.
אני פרופסור באוניברסיטת תל אביב שלקח חופש ללא תשלום כדי לפתח מכללה קטנה וחמודה שנמצא ביפו היום. אני אחראי על מה שאנחנו קוראים מדעי התנהגות, שזה בעצם סוציולוגיה ופסיכולוגיה, ואנחנו הקמנו גם כן תואר שני בפסיכולוגיה. אני כמובן גם כן עוסק במחקר. אני עשיתי בחיים הרבה מחקר על מורפין. מורפין זה אח תאום של הירואין, ואחר כך על היבטים שונים של מה שמורפין עושה, זה שיקוך כאב, גם התמכרות. אחר כך הקדשתי יותר זמן להתפתחות של הכאב, והיום ב4-5 שנים האחרונות אני מתמקד בעיקר במחקר על ניקוטין, דהיינו עישון.
טוב, האמת שזה נושא קרוב עבור חלקים גדולים מהמאזינים שלי. אני חושבת הנושא של האישון, אני יכולה להגיד שפחות בשבילי זה נושא מאוד קרוב. מה עושים עם הרעה החולה הזאת? איך
מפסיקים לעשן?
אתה הפסקת?
הרבה פעמים.
אתה רוצה להפסיק?
לא.
אתה ממשיך לעשן?
אני ממשיך לעשן, בדרך כלל לא מי יודע מה, לפעמים יותר מדי, אבל אני לא מרגיש את הצורך להפסיק.
כן, זה לא מציק לך ברמות כאלה שאתה לא קם בבוקר ומקלל את הקופסה שישנת אתמול?
לא, כן. אני קם בסדר ואני הולך לישון בסדר, וזה לא אומר שאני ממליץ את זה לאנשים אחרים. יש הרבה דברים שאני עושה שאני לא ממליץ לאנשים אחרים לעשות.
כן, למעשה אני מבינה שהמאמר האחרון שאתה עושה כרגע בכתיבתו, יש לו מסר מאוד מאוד שנוי במחלוקת, שאומר שלמעשה ההתמכרות לניקוטין היא לא התמכרות לחומר, אלא איזשהו שילוב של הרגל
וחומר בכל זאת.
חומר והשתוקקות.
הייתי רוצה להגיד את זה על רמה קצת יותר כללית קודם. ברגע שאנחנו מדברים על שימוש בחומרים, וזה לא משנה או זה עישון של סיגריות איפה שיש בו ניקוטין, או אלכוהול, או כל מה שנקרא סם אחר, יש לנו למעשה שילוב בין שני דברים, וזה נשמע מאוד מאוד ברור ופשוט על פניו. יש לנו התנהגות שמאפשרת לנו לקחת את הסם, ויש לנו גם כן השפעות של הסם עצמו. עכשיו, שני הדברים האלה נמצאים בשילוב, והנטייה בעיקר ב-20-30 שנים האחרונות זה לייחס את עיקר הפעילות לסם. זאת אומרת, הסם הוא זה שחודר בנו, לוקח פיקוח על ההתנהגות שלנו, ולמעשה שולט בנו, ולכן קשה להפסיק את ההרגל עם הסם.
והגישה הזאת היא כמובן לא רק לגבי ניקוטין, אלא
כלפי
לגבי
כל סם, מהרואין עד דרך אלכוהול עד ניקוטין ועם גרז באמצע,
אפילו קנאביס, כן.
בדיוק. עכשיו, הגישה הזאת היא לא נכונה והיא לא נכונה. הגישה כמו שאני תיארתי אותה היא מוגזמת. יש סמים שיש להם תרומה חזקה בבניית ותחזוקה של ההרגל, ויש חומרים שאין להם כמעט תרומה. וכדי להסביר את זה בצורה ברורה, הייתי ראשית כל לקחת הרגל שכל אחד מסכים שאין בזה שום סם.
כן.
למשל, השימוש של מוצץ על ידי תינוקות. יום אחד דוחפים לתינוק מוצץ, זה מרגיע אותו, ההתנהגות הופך להיות יותר שכיחה ויותר כללית. אם בהתחלה זה רק היה כדי להרדים את התינוק, היום גם בערנות התינוק עם המוצץ, ועד גיל שנתיים יכול להיות שהוא 24 שעות ביום עם המוצץ, אם הוא ער והוא ישן. ואז באה אמא המודאג ואומר, תשמע, כך הוא לא יכול להתחתן עם המוצץ, אז בוא, בא הרגע של הגמילה, ואז מוציאים את המוצץ מהפה של הילד, כי אז הוא כבר ילד, והוא מתחיל לפקוט, והוא מעוצבן, והוא כועס, והוא תוקפני, ומתקשה לישון. בקיצור, הוא מראה תסמונת גמילה. עכשיו, התסמונת גמילה היא תסמונת גמילה מהרגל בלבד, כי אף אחד לא הכניס שום סם בתוך המוצץ.
כן.
אוקיי, אם מקבלים את זה, עכשיו בוא נסתכל על הסיגריה.
כן.
עכשיו, הסיגריה, אומרים רבים, לא אני ביניהם, אבל רבים אומרים שזה התמכרות לניקוטין. אבל סך הכל יש לנו התנהגות שהיא מאוד מאוד דומה להתנהגות של המוצץ.
כן.
זה הרגל אורלי, מכניסים את הסיגריה לפה, מאשנים אותו לעתים קרובות, בדיוק כמו השימוש של המוצץ. והשאלה שאנחנו רוצים לשאול זה איך אנחנו יודעים שההמשך, הקושי כמובן לגמל מהסיגריה, זה הניקוטין ולא ההרגל בפני עצמו.
Why? When strong wind שפיתחו, למשל, ניסו לעשות סיגרות נטולות ניקוטין, ואני מבינה שמסחרית קודם כל זה נכשל חרוצות.
כן, זה נכשל חרוצות, ואני בעצמי ניסיתי את הסיגריות האלה, ואני חושב ש ברור למה הסיגריות נכשלו.
למה?
א', זה היה סיגריה איפה שלא הבינו או לא ידעו שאחת מהתרומות שיש לניקוטין זה לשפר את הטעם. עכשיו, ההוצאה של הניקוטין מהסיגריות, ועושים את זה כמעט באותה צורה כמו שמוצאים את הקפאין מהקפה, גם מדלדל את הטעם של הסיגריות האלה. ובשוק חופשי, איפה בן אדם מוציא אותו כמות של כסף עבור סיגריה שיש לו טעם פחות טוב וסיגריה שיש לו טעם טוב, ברור לגמרי שהסיגריה עם הטעם הפחות טוב נטול ניקוטין נכשל. היום יש כבר סיגריות יותר טובות מבחינת זאת, עדיין הם לא באותו טעם בדיוק כמו שסיגריה רגילה, אבל מבחינת אקספרימנטלית מוצאים שמבחינת כל ההיבטים של עישון למעט הטעם, הסיגריה לנטול ניקוטין עונה על אותם הצרכים כמו הסיגריה עם ניקוטין.
כלומר, היא משרתת את ההרגל שלנו למצוץ משהו.
בדיוק משרתת, היא מבטלת לחלוטין את התשוקה בסיגריה לאותו אורך זמן כמו הסיגריה עם ניקוטין. היא בצורה אותה מידה של אפקטיביות, היא גם כן עונה על על הדרישה המיידית, עישנתי סיגריה, עכשיו אני מחבא אותו, היא סיגריה שמכל הבחינות מחכה את הפעילות של הסיגריה עם הניקוטין, למעט עדיין הבדל בטעם.
וכמובן שהנזק הבריאותי הוא לא קטן במידה משמעותית, בגלל שרוב הנזק בא מעצם האפקט של העישון ולא מהרעל שהוא הניקוטין.
לא, הניקוטין היא לא הגורם העיקרי לנזק שבא מעישון. הנזק העיקרי בא מהטראם שמכיל כ-10,000 חומרים שונים, שביניהם יש מסרטנים ויש חומרים מסוכנים אחרים, והם אלה ש... וזה דרך אגב לא קונטרוברסיאלי, הנזק של הניקוטין היא מבחינת זאת הרבה פחותה, לכן כן. סיגריה נטול ניקוטין לא פחות מסוכן.
כן,
הרציונל של הסיגריה ללא ניקוטין היה שראשית כל אתה מרגיל לאנשים לעשן סיגריה ללא ניקוטין, אחר כך הוא כבר לא מכור לניקוטין והרבה יותר קל לו להפסיק.
כן, וזה יכול לעבוד לדעתך?
לא. זה לא היה, מכיוון שעוד פעם אני חושב שהתרומה של הניקוטין בתחזוקה של ההרגל היא כמעט אפסי.
כן.
עיקר הבעייתיות בהפסקת העישון, ויש אנשים שיש להם בעייתיות, זה בתסכול בהפסקה של הרגל שאנחנו רוצים לבצע.
כן.
דרך אגב, אפשר גם להוכיח את זה מבחינת פרמקולוגית. אם אנחנו לוקחים סם אחר לגמרי, הרואין לדוגמה, אז אם אנחנו מפסיקים, אם אנחנו התרגלנו לקחת הרואין ואנחנו מה שנקרא מכורים להרואין במובן של תלות פיזיולוגי, אזי אם אנחנו מפסיקים לקחת את ההרואין אנחנו מקבלים את הקריז. אוקיי? בדיוק כמו שאם אנחנו מפסיקים לעשן סיגריות אנחנו מקבלים את הקריז הספציפי של הפסקת עישון. זה קריז אחר אבל גם מעצבן. אוקיי, עכשיו מבחינת פרמקולוגית הפעולת של ההרואין והניקוטין דומים, שניהם מתחברים על מה שנקרא רספטורים כמו מפתח למנעול, ובפעילות הזאת הם גורמים לפעילות של המוח. עכשיו אם המפתח לא נמצא אין את הפעילות הזאת, וכתוצאה מזה אנחנו מרגישים מחסור. אבל אפשר לעשות אותו דבר עם מה שנקרא אנטגוניסט, זה חומר כימי שהוא פשוט מאוד מסלק את ההרואין מהרספטור, ויש חומר כימי אחר שמסלק את הניקוטין מהרספטור. אם אנחנו משתמשים
מסלק או חוסם בעצם את החוסם,
גם חוסם, אבל אם יושב שם הרואין הוא מתיישב במקומו.
כן, מה זה החומרים האלה למשל?
בהרואין זה חומרים כמו נלוקסון וכמו נוטרקסון. כן, זה חומרים כימיים, כן, שם מסובך, אבל מה שהם עושים הם מסלקים את ההרואין מהרספטור, כתוצאה הבן אדם או החיה נמצא במצב כאילו שהוא לא לקח הרואין הרבה זמן.
אז הוא חווה קריז?
הוא חווה קריז מיידי. אבל אם אנחנו עושים את זה עם אנטגוניסט לניקוטין, כמו למשל גם שם קשה, מקמילמין, כן? מקמילמין לא גורם לתסמונת גמילה של עישון. זאת אומרת, אתה נותן את זה לבני אדם מעשנים כבדים, הם לא מרגישים רע, הם מעשנים באותו קצב, אולי קצת שואפים יותר מכיוון ש יש להם פחות טעם מהסיגריה. כן. זה כאילו שהם מעשנים סיגריה יותר קלה ממה שהם רגילים.
זה כמו לעבור לאירופה, לסיגרת אירופה.
בדיוק. אוקיי, אבל מה שאני אומר שאנשים לא מקבלים קריז, זאת אומרת שהגורם הפרמקולוגי של ניקוטין כמעט לא משחק שום תפקיד.
כן. בעצם התרופות האלה, הנלוקסון למשל, זה משהו שניתן כטיפול גמילה?
יש אנשים שעוברים טיפול גמילה ואחר כך מתוחזקים על ידי נלטרקסון כדי לא לחזור לסם.
ואז למעשה גם אם הם יקחו הרואין
זה לא יגיע לרספטור ולא יעשה להם כלום.
הבנתי. ואז, אבל למעשה את הקריז הם לא חוסכים.
הם לא חוסכים את הקריז, אלה עם מה שכמה חברות היום עושים בגמילה, שהם נותנים זריקה הרדמה כללית, ועיקר התסמונת הגמילה היא מתחת להרמה, כך שהם לא סובלים כל כך.
כן.
כן, אבל פי כן שזה לא סבל שהיא סוף העולם.
נכון.
אבל זה לא פותר הרבה בעיות, מכיוון שעיקר הגמילה ברגע שהם עוברים את הקריז, כן, היא באה אחרי זה. עכשיו הקריז לוקח 3-4 ימים.
כל מה שצריך למעשה זה איזושהי נכונות להיות חולה רציני כמה ימים, וכולנו היינו חולים כמה ימים ולא קרה כלום.
ונרקומנים, יש נרקומנים שעוברים מרצונם את הקריז, בעיקר, כן, אם הם רוצים להפחית מההסתגלות כדי להתחיל מחדש לרמות יותר מוחות. אבל או מכיוון שצו בית משפט אומר שהם או הולכים לכלא או הם עוברים גמילה.
גמילה, כן.
אז הם הולכים לגמילה. הבעיה היא שהגמילה לא מספיק. הגמילה גורמת להם שאין להם תסמונת גמילה עכשיו, אבל זה לא אומר שכ-80-90% לא חוזרים אחר כך לסם. וגם אם אתה מעריך את התקופה עם נלטרקסון, אתה מונע מהם לחזור לסם, זה לא אומר ששנה או שנה וחצי אחרי זה הם לא חוזרים לסם.
הם יחזרו למעשה לאותו מקום של רצון, של ההשתוקקות למעשה היא הרבה יותר.
בדיוק, יש להם שוב השתוקקות, אבל היא לא תלויה בתסמונת הגמילה או בתלות הפיזיולוגי שהיה להם קודם. ולכן אני מסביר את זה שלמעשה הם נגמלו מהפעילות הפרמקולוגית של הסם, אבל הם לא נגמלו מההרגל.
בפנים, רק בראש, רק ברחוב, ואין מה שדליק אותך. אין בינינו אף אחד, אין מי שיתן.
אנחנו עדיין כאן, שמענו את אסף למדורסקי באחד השירים מתוך התקליט שלו מנועים שקטים, ורציתי לספר למאזינים שאולי חלק מכם ראה את הכתבה שנמצאת כרגע באתר שלי על הסם שנקרא איבוגאין שמשמש לגמילה.
אני ראיתי.
איזה יופי, די-ג'י שלנו ראה. זה סם שמופק מאיזשהו צמח שגדל באפריקה, ומנה אחת שלו יכולה לפתור לאדם בעיות של התמכרות ולפתור הרבה תסבוכות שלמעשה הביאו להתמכרות הזאת. ובכל מקרה, היום היה דיון בכנסת בנושא, בשאלה האם לאפשר טיפולים עם באמצעות האיבוגאין, ולראשונה, לפחות מהניסיון שלי, היו לי ציפיות מאוד רעות, כי מי שהזמין לדיון היה חבר הכנסת איוב קרא, שהוא לא ידוע כאדם נאור במיוחד ביחס שלו לסמים. הוא ראש הוועדה של ועדת הכנסת לביור נגע הסמים, ולכן לא היו לי שום ציפיות מהשיחה הזאת, אבל להפתעתי הבנתי מהאנשים שהיו שם שזה התקבל בברכה, והטיפול הזה כנראה יחובק על ידי הממסד הישראלי, שזה דבר מאוד נפלא ומאוד לא אמריקאי. ובקרוב התחיל בארץ ניסוי שעושה פרופסור משה קוטלר, שהוא פסיכיאטר, עם 12 מכורים להרואין שיעברו טיפול באיבוגאין תחת השגחה בבית חולים, תחת פיקוח, וכשהתוצאות של הניסוי הזה יגיעו אנחנו כולנו נהיה יותר חכמים. זה ניסוי ראשון מסוגו בעולם שמאושר על ידי ממסד רפואי כלשהו. נעשו הרבה ניסויים אחרים אבל עצמאיים. אז זה ככה באמירת צד מסגרת, בגלל שאנחנו עוסקים היום בנושא של ההתמכרויות, ואנחנו נמשיך לשמוע את השיחה עם חנן עדיין בנושא ההתמכרויות.
דיברנו על ההשתוקקות לסם, וזה כבר מעביר אותנו מהתחום הפיזיולוגי לתחום הפסיכולוגי.
נכון. זאת אומרת, עכשיו זה להרבה אנשים, גם חוקרים בתחום, קשה לקבל. התחום, בדיוק כמו הקהל הרחב שההתמחות שלו זה לא סמים, הם הפכו להיות מאמינים מאוד גדולים מהמודל הרפואי, איפה הפרמקולוגיה מסבירה את הכל.
כן.
אני חושב שבעניין זה התחום הגזים. יש הרבה דברים שמבחינת פרמקולוגית לא ניתן להסביר, והם באמת שייכים לפעילות אומנם של המוח, אני מאמין שכל ההתנהגות בא מהמוח, אבל לא תחת ההשפעה של הסם, או לא כתוצאה מהסם, אבל כתוצאה מלמידה שהיא סך הכל נורמלית לגמרי, כי אנחנו חווים את זה עם כל דבר אחר. לדוגמה, פעם הראשונה שאת אוכלת נגיד משהו מאוד טעים, ומכיוון שטעם זה מאוד אישי, כן,
כן.
אני לא יודע מה טעים לך, בשביל אחד זה סטייק, בשביל השני זה אני יודע מה, שוקולד. אם פעם אחת אכלת שוקולד, אתה רוצה ואתה אוהב את זה, אתה רוצה עוד שוקולד.
התפרסם עכשיו מחקר וראיתי בוויינט על זה שאצל מכורים לשוקולד ומכורים לקוקאין מתרחשת למעשה אותה פעילות מוחית.
אבל זה בדיוק מה שאני מנסה לטעון. אתה לא יכול לייחס את זה לפעילות פרמקולוגית, מכיוון שקוקאין זה סם שיש לו פעילות פרמקולוגית מאוד ספציפית, אבל בשוקולד אומנם נמצא סם שכל אחד ידע, הסם הזה הוא קפאין, בדיוק
כן.
כמו בקפה, אבל כמובן שזה סם אחר לגמרי שאין לו בדיוק אותו הפעילות, ולכן זה לא יכול להיות ההסבר לפעילות משותפת או דומה או זהה שקורה במוח. מה שקורה שאתה נהנה מהשוקולד, אתה גם נהנה מהקוקאין, ולכן אתה רוצה לחזור על הצריכה של החומרים האלה.
כן, שהיה כל כך.
דרך אגב, זה יכול להיות גם סקס.
כן.
ילד, כן? סליחה שאני אומר ילד, מכיוון שהמקנזי רפורט בעיקר מדבר על ילדים, אבל ילד איפשהו בגיל 12-13 מתחיל להרגיש, כנראה בגלל פעילות הורמונלית, תשוקה לקיום של התנהגות מינית. ברגע שהוא חווה את זה, הוא רוצה עוד.
כן.
עכשיו, בזה תלוי הקיום של האנושות. לקרוא
כן.
לזה התמכרות, כן, רק אומר אז שהקיום של האנושות תלויה, אבל פי כן שקראתי שהצליחו להפרות ביצית משני נשים.
באמת?
כן, הגבר כבר מיותר. ואז כמובן הקיום של האנושות.
אתם תוכלו להיגמל מכל ההתמכרויות שלכם בשקט, ואנחנו נוכל
לקיים את האנושות.
לקיים את האנושות בלי עזרה, ואתם תוכלו לעשות ספונג'ה במקום.
תודה, אני ארשום את זה ביומן.
כן, אבל אז פה באמת, ופה באמת נכנסת השאלה, זאת אומרת, אנחנו התנסינו במשהו טוב ואנחנו רוצים יותר ממנו, ועכשיו בעצם השאלה היא בעצם רק הכמויות, נכון? אני מבינה שאני, מה שאני רואה, החברה מסתכלת בעין אחת על אנשים ששותים כוסית פעם בשבוע, וכמובן בעין אחרת על אנשים ששותים כוסית בשעה.
נכון.
ואז זה בעצם
זאת בעיה שאני חושב שהיא גם כן יש לה רקע כללי יותר. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על פתולוגיה למשל ברפואה, אז אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו אומרים. אנחנו רואים גידול במוח, זה פתולוגי, ואנחנו יודעים גם כן איזה סוג של טיפולים אנחנו צריכים לפתח, הן כירורגיות, הן כימיות, הן קרינה, או לא משנה מה. ברגע שמדברים על התנהגות, כמו למשל OCD, Obsessive Compulsive Behavior, כן? אובססיות או קומפולסיות, דברים שאנחנו עושים יותר מדי, למשל רחיצת ידיים, מישהו רוחץ ידיים 300 פעמים ביום, אנחנו אומרים שזה פתולוגי, מכיוון שהשכיחות גבוהה מדי, כי מי שלא רוחץ ידיים שלו בכלל, גם הוא פתולוגי. הממוצע אולי בעולם הוא 3 פעמים ביום, אולי 5 פעמים ביום, זה מה שנורמלי. זאת אומרת, ההגדרה הוא על פי שכיחות. עכשיו, יש לזה גם כן השלכות על סמים. מישהו, כמו שאת אומרת, ששותה כוסית אחת, בעיקר בקידוש, כן, של יין בשבוע, הוא נורמטיבי בעיקר בישראל. כמובן שבארצות האסלאם הוא היה חריג. אבל אם הוא שותה יותר, אבל זה נכון כלפי כל סם. קפאין, כמה כוסות קפה את שותה ביום?
4-5.
אני חושב שאת נורמלי בעניין זה, אבל אם היו מוציאים את הקפאין מהחוק ואסור לשתות קפה בכלל, אז היית נרקומנית.
נכון.
זאת אומרת, גם השיפוט החברתי, גם השכיחות של ההתנהגות, אלה הם דברים שגורמים בעניין זה פתולוגיה. התמכרות זה מילה בשביל פתולוגיה. מישהו שמחור זה מישהו שסובל מאיזה משהו, וגם זה תדמית שמאוד חזק בתוך הפסיכיאטריה, בתוך הפסיכולוגיה, בתוך הרפואה. זאת אומרת שהתמכרות זה התנהגות פתולוגית. אבל עוד פעם, זה לא חייב להיות.
היא בסך הכל סטייה מאיזשהו תקן שלא ברור מי קבע אותו.
כן, וכמובן עם תווית מוסרית שהרבה אנשים מקבלים. דרך אגב, אני מדבר על זה, כן, בלי להגיד מה עמדתי.
כן.
זאת אומרת, מה שאני אומר, אני מנסה להגדיר, פשוט מאוד שאנשים יחשבו. יש תווית מוסרית על ההתנהגות. זאת אומרת, מישהו, למשל, מישהו פעם אמר ביום עיון איפה שהשתתפתי, שהצריכה של גרס הוא פשע.
כן.
ודאי שהוא פשע, בדיוק כמו שהחלפת דולרים בליליום בלום בזמנו היה פשע.
כן.
עכשיו, הפשע נובע מכיוון שהגדרנו את ההתנהגויות כפליליות. עכשיו, אם המצב היה שונה, כמו בהולנד, איפה ההגדרה של אישון גרס הוא א-פלילי, זאת אומרת הוא לא פלילי, הוא גם לא פלילי וגם כן פלילי, זה מסובך, אבל בוא נגיד המשטרה לא תרדוף אחריך,
כן,
אם אתה מאשן, אם אתה משתמש.
כן.
כתוצאה מזה ההתנהגות מפסיקה להיות פלילית.
כן.
אבל בכן שזה בדיוק אותה התנהגות, וזה משהו נורא חשוב כדי לחשוב עליה, מכיוון שהשאלה, אחת מהשאלות בהתייחסות, ופה אני מדבר על הסימים בכלל, האם אנחנו רוצים להפוך חלקים גדולים מהחברה לפושעים על ידי ההגדרה החברתית שלנו?
כן.
כי יש לזה כל מיני השלכות. בארצות הברית, איפה המצב מאוד קיצוני, מגדירים את כל ה צרכנים של סמים כפושעים, אחר כך מתקשים למצוא עבודה, הם מבלים בכלא ברמות של פי 4, פי 5, מש באירופה, וכמובן עם הסטיגמה, עם הקושי למצוא אחר כך עבודה, הם הופכים להיות נטל חברתי. האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר הזה עבור הטיפול בבעיית הסמים?
כן.
Thank you. James got rained on with his own 38. Nobody flinched down by the arcade. And the marquees weren't weeping, they went stark raving mad. And the cabbies were the only ones that really had it made. And his cold trousers were twisted, and the sirens high and shrill. And crumpled in his fist was a $5 bill. And the naked mannequins with their Cheshire grins, and the raconteurs and roustabouts said, buddy, come on in, cause the dreams ain't broken down here. Nah, they're walking with a limp. Now that small change got rained on with his own 38. And nobody flinched down by the arcade. And the burglar alarm's been disconnected, and the newsman starts to rattle, and the cops are telling jokes about some whorehouse in Seattle, and the fire hydrants plead the Fifth Amendment, and the furniture's bargains galore, but the blood is by the jukebox on an old linoleum floor, and with a hot rain on 42nd Street, now the umbrellas ain't got a chance, and the newsboy's a lunatic with stains on his pants, cause small change got rained on with his own 38. No one's gone over to close his eyes, and there's a racing form in his pocket, circled blue boots in the thigh, and the cashier at the clothing store didn't say why. The siren tears the night in half, and someone lost his wallet. Well, it's surveillance of assailants, if that's what you want to call it. But the horrors still smear on Revlon. Yeah, they all look like Jane Meadows, but the mouths cut just like razor blades, and their eyes are like stilettos, and a radiator's steaming, and her teeth are in a wreck. Nah, she won't let you kiss her, but what the hell do you expect? And the gypsies are tragic, and if you want to buy perfume, well, they'll bark you down like carnies, sell you Christmas cards in June. But small change got rained on with his own 38. There's a headstone's a gumball machine. No more chewing gum or baseball cards or overcoats or dreams. And so was a horse and down the sidewalk, and it's only in his teens. Cause small change got rained on with his own 38. And a fistful of dollars can't change that. And someone copped his watch fob, and someone got his ring, and that newsboy got his pork pie Stetson hat, and the tuberculosis old man at the Nelson wheeze and cough, and someone will head south until this whole thing cools off, cause the small change got rained on with his own 38. Yeah, small change got rained on with his own 38.
אנחנו עדיין כאן, אנחנו שמענו את טום וייטס. רציתי לנצל את ההזדמנות שיש לי רייטינג כל כך גבוה, ולהזמין את המאזינים, מי שיכול להגיע ביום חמישי הקרוב, בעוד יומיים, להרצאה בסלון מזל, שאני הכנתי בנושא של מחקרים על סמים, הנושא אני בעיצומה של העבודה, ו... כשתגמר התוכנית אני אמשיך לעבוד על זה. הנושא של ההרצאה הוא כיצד המחקרים על סמים משרתים מדיניות.
היא את הכותרת, חי פשוט.
כן, הכותרת היא אכזרית כמו תמיד, כמה ג'וינטים צריך כדי להרוג קוף. אגב, התשובה היא 600, אז אבל אל תנסו את זה בבית, תיזהרו על הקוף הפרטי שלכם. וכותרת המשנה היא כיצד מחקרים על סמים הם למעשה מוטי אידיאולוגיה, והאידיאולוגיה הזאת היא קובעת את סדר היום המדיני, והמחקרים האלה עושים הכל כדי לשרת את האידיאולוגיה. ואנחנו ניתן כל מיני דוגמאות מעניינות מההיסטוריה על מחקרים דפוקים לחלוטין.
כן, אנחנו גם מנסים אותם, אנחנו משחזרים אותם על החתולים שלנו.
נכון.
זה דפוק.
כן, החתולים שלנו אולי יצאו מאוד נזכרים מהנטייה שלנו לבדוק כל מחקר ומחקר ספציפי שלהם.
לא, מה שקרה זה שהם התפתחו יותר מבחינה מדעית. יש לנו חתול גרביטץ, הוא בודק כל מיני דברים, איך הם נופלים.
זה מעניין שאתה מזכיר את החתול הגרביטציוני שלנו, שיש לי פה מאזין שכותב לי בקשר על הוא מציע שנכון, יש חתול נופל תמיד על הרגליים, ופרוסת לחם תמיד נופלת עם החמאה למטה, אז הוא מציע לקשור את הפרוסה לחתול, ואז
לקשור את זה מהגב.
כן, בדיוק.
ואז הוא לא יוכל ליפול, הוא יישאר באוויר.
בדיוק. יפה. אז כן, טוב, זה המאזין שלנו ג'ורג', שנדמה לי שזאת פעם ראשונה שלו פה הערב. האמת אני לא יודעת אפילו אם הוא מאזין, אני יודעת שהוא מדבר איתי, אני הבטחתי לבחון אותו.
זה נהיה טרנד כזה של אנשים שלא שומעים.
פאק דם.
אחר כך אנחנו נבחן אתכם,
אנחנו נבחן אתכם על החומר. מי שלא ידע לענות על שאלות מפתח בנושא של התוכנית של הערב, נשקול מה לעשות לו.
כן, אבל נורא קשה שאנחנו לא נוכל לאתר את הכתובות ה-IP שלכם, אבל נמצא דרך להיכנס לכם.
אוקיי, אז טוב, אנחנו נמשיך עם השיחה עם חנן, ואחר כך נמשיך לזיין לכם את המוח עוד קצת.
אני רוצה לספר למאזינים שאני וחנן נפגשנו לראשונה לפני כמה חודשים בפורום חדש שהוקם בכנסת שנקרא פורום למזעור נזקי סמים, וזה פורום שהוקם על ידי חבר הכנסת רומן ברונפמן, והוזמנו אליו אנשים שהם גם מהאקדמיה וגם אנשים שהם אקטיביסטים ופועלים בכל מיני ארגונים כמו אלם וחלוקת מזרקים וכל מיני פעילויות יפות כאלה. ובאיזשהו שלב בדיון אני אמרתי שאני בסך הכל רק עיתונאית, ואני חושבת שלאנשים של האקדמיה יכולה להיות הרבה יותר השפעה על מדיניות הסמים ועל קובעי המדיניות. והיו שם כמה אנשים בחדר שעשו ככה פפפ כזה באיזשהו חוסר אמונה מוחלט. רציתי לשאול אותך, מה אתה חושב שהתפקיד, אתה בעצם כבר די הרבה שנים אומר את מה שאתה אומר בנושא של מדיניות סמים.
כן, אני אומר את זה בערך 20 שנה, אולי קצת יותר. אני אומר את זה בציבור, אני אומר את זה גם כן בכיתה, ודווקא בזמן האחרון אני מתחיל לקלוט שיש איזה שינוי באוויר, זאת אומרת חשיבה פחות פרנואידית ויותר רציונלי בנוגע לבעיה של סמים. עכשיו, אני לא חושב שזה נובע מפעילות אקדמית. אני חושב שזה נובע מכמה סיבות. א', שהשימוש בסמים מתרחב כל הזמן, וזה אף על פי שהמשטרה עושה את מטבה ורשות למלחמה בסמים עושה את מטבה, ואולי גם כן בגלל שהם עושים את מטבם. זאת אומרת, אני חושב שהפעילות של הפורומים האלה, של הגופים האלה, בצורה פרדוקסלית מעודדת צריכה בסמים. בכל פנים, כל אחד יסכים שהבעיה של סמים במדינת ישראל היום לאינספור יותר רחבה מה שזה היה נגיד בשנות ה-60. כן. אבל בכן שהפוליסי של ישראל הייתה אותו דבר. זאת אומרת, כמה אנשים מבינים את זה? לא הרבה. אבל מה שאני רוצה לומר שהמון, הרבה יותר אנשים היום יש להם נגיעה ישירה לסמים, בעיקר בנוער. עכשיו, ההורים של אותו נוער שיש להם השפעה אולי פחות שמחים להפליל את הילדים שלהם ממה שזה היה נכון לפני 20 שנה. זה סיבה אחת. עכשיו, כמובן שיש עוד סיבה. אנחנו רואים את הכישלון של הגופים המטפלים ואנחנו חייבים לנסות משהו אחר. יחד עם זה אנחנו רואים שהתפתחה בעולם גישה יותר ליברלית מה שזאת שהבאנו מארצות הברית, גישה שיותר בשימוש בארצות אירופה, ואנחנו רואים שהתוצאות לא כל כך נוראות. באקדמיה אני חושב שרוב האנשים באקדמיה חושבים כמוני, אלה שעוסקים בתחום. כשהם לא אומרים את זה, זה מסיבות שאתה צריך להיות מוכן לקבל ריקושטים אם אתה אומר את הדברים שאני אומר.
אתה קיבלת ריקושטים כאלה?
עדיין, עדיין מקבל. זאת אומרת, יש מעט שטחים במדע שאני מכיר שסובלים כל כך מהיווצרות מיתוסים כמו הסמים.
התחום של הסמים.
כן, כן. למשל הייתי בוועדת בישיבת ועדת הכנסת שהתכנסה אחרי שרשות במלחמה מסמים פרסמה את התוצאות של הסקר שלהם במכללות ואוניברסיטאות, ואני הייתי שם, ושם למשל נציג של רשות למלחמה בסמים הראה שיש השפעה חיובית של הפעילות של רשות למלחמה בסמים, מכיוון ששאלו את הסטודנטים את השאלה האם הרואין הוא סם מסוכן או סם לא מסוכן, או אני לא זוכר okay. בדיוק את האופציות, הם התגאו בזה ש-90% מהסטודנטים אמרו שזה סם מסוכן.
Okay.
האמת שהרפואה לא מסתכלת על הרואין כסם מסוכן. הסכנות למוות של המשתמש הם אך ורק בגדר של אנשים שמשתמשים בהרואין שהם קונים בשוק השחור ומזריקים את זה לעצמם עם מחטים מלוכלכים ומקבלים כמובן הרעלים.
כל שאר הסכנות הסביבתיות של
ודאי,
אלימות
ודאי, של
כלפי מהמשטרה ומהסביבה
ודאי שנובעים מהאיסור על השימוש של הרואין. הרואין זה סם שמפתחים עליו תלות פיזיולוגי, זה נכון, אף אחד לא מערר על זה, אבל הסם לעצמו לא פוגע בשום מערכת של התפקוד הנורמלי של הגוף או הנפש, כמה שאני יודע, חוץ מההתמכרות ככה, ומי שלא לא מאמין
זה לא נכון שזה הורס את הכבד?
לא, אלכוהול הורס את הכבד, הרואין לא הורס את הכבד.
Where are we going tonight? Oh, the usual cocktail joint. We all know how we're going to die, baby. We're going to crash and burn.
טוב, אנחנו שומעים את Crash and Burn, שזה קטע של איצטטיק, ובינתיים אנחנו רוצים לתקן פה איזשהו עוול שאנחנו עשינו למאזין שלנו ג'ורג'. גם שמתי אותו שהוא לא מקשיב, עכשיו אני נודע לי שהוא כן מקשיב, וגם אכלנו לו את הפיינצ'ליין של הבדיחה על החתול והחמאה, שאני לא ראיתי בזה כל כך בדיחה, כי אצלנו בבית חתולים שמהלכים כשפיסות לחם מרוחות בחמאה דבוקות להם לגב, זה עניין יומיומי, ככה קצת הם לא נופלים. אבל בינתיים אוקיי, אז תסביר לנו מה, תסביר לנו, תחזור אלינו עם הפאנצ'ליין שלך.
לא, טוב, הפאנצ'ליין הוא שאם לוקחים מערך מספיק גדול של חתולים מרוחי חמאה, אז אפשר להגיע, אפשר להניע עם זה רכבת בין עירונית. אני ממש פתח מערכת מונורייל כזה ש... חללי כזה שמלמטה, כאילו כל מה שהראו לנו בסרטים האלה של פלאש גורדון, רק שלא הראו את החתולים, היו מרצ'ים את החתולים.
כן, טוב, בינתיים ג'ורג' פה תוקף אותי על זה שבכלל אנחנו לא אמורים לגדל חתולים, וזאת צדקנות לגדל חתולים רק בגלל שטוב לנו איתם. ואני אומרת פאק דם, טוב לנו איתם.
אני לא יודע, נראה לי שאני צריך ממש להתחיל כאן להתעמת עם ג'ורג', כאילו שהוא מבלה גם יותר מדי זמן איתך. אז ככה, האדם, אנחנו שייכים לגזע חרה, ומה אני מתכוון? הקרומניון, אבותינו, העיפו את הניאנדרטלים. ומה היה להם שלא היה לניאנדרטלים? היו להם שני דברים. דבר ראשון שזה שפה, שעל זה חומסקי אמר שפעם ראשונה נולד סוג של התקפה שהוא שקר. עד אז היית יכול רק עם אבן, עם מקל, לאן תגיע. כאן שקר, אתה יכול מכפר אחר לעשות את העבודה. עכשיו, דבר שני, בשביל לחפות על זה, הניאנדרטלים לא יכלו לדבר, כי הם היו כאלה מאוד מוצקים כאלה כמו שוורצנגר. אז הלס לא זז.
קליפורניה! קליפורניה!
איבר אליס.
איבר אליס.
יש לך את הטרק הזה, קליפורניה איבר אליס? טוב, לא חשוב, זה סיבה אחרת. הקיצר, different party. אז הם לא יכלו כך להזיז את הדברים. עכשיו, הקרומניה היו צריכים להיות יותר שבריריים, אבל מה שבגלל שהם ידעו לתקשר, הם הצליחו לתקשר גם עם חיות אחרות, והיה להם כלב. והם היו באים עם הכלבים שלהם, עם הדוברמנים, עם הנאצים שלהם, והם אכלו אחד אחד את כל הניאנדרטלים. שאני יודע שאני אשכנזי, אבל בכל אופן הם היו יכולים להיות אבותיי.
כן.
לא, אני אשכנזי, אני רוסי, אני רוסי שזה בין מיעוטים.
אוקיי, אז אגב, שג'ורג' מעניין שהוא נוגע פה באחת הנקודות שאנחנו שוחחנו עליהן בתוכנית הקודמת, בהקשר של הצמחונות.
תסתכלי אגב בצ'אט, אולי ג'ורג' אומר משהו. לא, טוב, יש דילי, סבר.
אבל...
עוד שתי דקות זה יבוא.
לא, יש שם את הנושא הזה שהאדם הוא החיה היחידה שהורגת חיות להנאתה, ואנחנו נוהגים לומר על זה שהאדם הוא החיה היחידה שאומרת על עצמה שהוא החיה היחידה שעושה כל מיני דברים. זאת לא שמעתי אף דולפין שאומר על עצמו אני החיה היחידה ששרה כל כך גבוה או אוכלת טונה להנאתה. אלו, דולפינים אוכלים טונה? אוהבים טונה?
אני חושב שכן.
כן.
הם אוכלים אותם שלמים, לא ככה קטן כזה.
כן, אנחנו היינו מייחלים לקבל איזה פיסת טונה ממה שהדולפינים אחר אותה אלה אוכלים.
האמת שאני לא בטוח שהם אוכלים טונה, סתם המצאתי את זה.
הם יונקים טונה.
כן.
טוב, בינתיים יש לנו פה עוד כל מיני אנשים שמשוחחים איתי על כל מיני דברים שבכלל לא קשורים לנושא של התוכנית, ואני סולחת להם כי אני... פשוט אוהבת את המאזינים. אני צדיקה כזאת, ותכף אני כבר אחזור אליהם עם תשובות לשאלות על חיי האהבה שלהם. ובינתיים אנחנו נמשיך לשמוע את השיחה שלי עם חנן.
אצלנו ואולי גם במדינות אחרות, אני רואה שבוחרים תמיד לשים ברשויות, למשל ברשות למלחמה וסמים, אתה רואה שהאנשים שעובדים שם הם גנרלים בדימוס שהגיעו לשם באיזושהי קומבינה של מינוי פוליטי כזה או אחר, מקבלים מזכורות מאוד יפות, וההבנה שלהם בנושא היא פשוט אפסית.
כן, אני חושב שבמידה מסוימת זה קורה בכל מיני היבטים או מסגרות שלא שייכים בכלל לסמים. לדוגמה, כן, שאני הייתי נער, שזה כבר לפני יותר מדי שנים, כן, עדיין היה דעה רווחת בציבור שלמשל עוננות גורמת לכל מיני מחלות.
כן.
עכשיו הדימוי הנכון ביותר זה להפקיד, וזה היה גם כן באותם ימים, את ההסבר על הדברים בידיים שלמשל הכמרים של הכנסייה הקתולית.
זה בהחלט האנשים הנכונים לעשות את זה.
נכון, כן. אותו דבר זה נכון כלפי השימוש של אמצעי מניעה, כן, איפה שלא לפני הרבה זמן סיפיליס נחשב כעונש שאירועים על יחסים מחוץ לנישואים, ועוד פעם, כן, המיתוסים מתים קשה מאוד, והם מצניחים את עצמם. זאת אומרת, זה הדיסאינפורמציה שמופץ על ידי מוסדות מסוימות, בסך הכל אותם המוסדות לא יכולים להתכחש אליהם וחייבים להאמין להם. בסוף הם באמת מאמינים.
כן,
בדברים האלה.
כן, כן.
ועוד פעם, בהחלט כדאי לעשות בדק בית על המוסדות שממשלת ישראל מפקידה על מוסדות חשובות כמו רשות המלחמה בסמים, בהפצת הידע לציבור על סמים.
אתה חושב שהם יהיו מוכנים אי פעם להקשיב לקולות אחרים?
אני תמיד אופטימי.
אתה אופטימי, כי אני גם אופטימית. אני נפגשתי איתם לפחות פעם אחת, לא, יותר מפעם אחת, ו היה ניסיון לא ליצור התנגחות ולא ליצור ויכוח, וכן ליצור איזשהו רקע לדיון משותף, או לבוא מתוך איזשהו לבוא ולהגיד יש לנו למעשה אינטרס משותף שהוא לתת מידע נכון על סמים. אבל פה באמת ואז כשיצאתי החוצה למסדרון עם איתן גורני מהרשות למלחמה בסמים, ואז הוא אמר לי שהוא יודע בבירור שהגרס שיש היום הוא יותר חזק מ-LSD, ואני שאלתי אותו אם הוא לקח פעם LSD.
אתה יכול לשאול את השאלה מה יותר, אני יודע, אפילו לא יכול לנסח לשם, מה יותר חזק, תפוז או תפוח?
לא שאלתי אותו מה יותר חזק, שאלתי אותו אם הוא לקח פעם LSD, והוא הכחיש, לא, אני מאמינה לו שהוא לא לקח. ואז שאלתי אותו, אז אם ככה, על פי מה אתה קובע? אז הוא ניסה לצטט, וכמובן שאין מחקר כזה, ולכן הוא לא הצליח לצטט, הוא רק אמר שהגרס שעושים היום הוא יותר חזק מהגרס שהיו עושים פעם.
אני הייתי ביום עיון, וגם זה סימן לפתיחות של הרשות. הרשות הייתה ספונסור של היום עיון הזה, והם הזמינו אותי וקיבלתי זכות דיבור. באותו זה התפתח דיון בין פרופסור הולנדי שהיה שם, שהוא טען, כן, שהם מודדים מה שהם עושים, הם הולכים מקופי שופ לקופי שופ מדי פעם, לוקחים דגימות ובודקות באמת את הכמות ש-THC בתוך הגרס. שברשות הם מאוד התפעלו וביקשו האם אפשר להגיע לשיתוף פעולה שניתן לעשות זה גם בארץ. מזה אני מסיק שאין בדיקות שיטתיות. כן. של הגרס שנמצא בארץ, ובלי זה, אם אין עובדות כאלה, שהייתי, אני כמובן משהה את העמדה שלי לפני שאני שומע האם יש או אין עיתונים.
כן.
כאלה, ואין עיתונים כאלה, אז כמובן שהטענה הזאת שהיום הגרס יותר חזק מה שקודם, כן, שייך למיתוסים. כן. שלא צריכים להפיץ.
יש עוד אחד מהמיתוסים הידועים פה בארץ, וגם הייתה לי איזו התנגחות קטנה עם הרשות על זה, יש את הנושא של הגרס המרוסס, שכביכול מגיע לארץ גרס שמרוסס בכל מיני מדבירי חרקים. ואני יום אחד עשיתי מעשה ושלחתי שלחתי לחורכה גלזר ממשרד הבריאות חבילה קטנה של גראס שהגיעה לידי, שאנשים טענו שישנו ממנו ונהיו חולים. ודיברתי איתו לפני זה והוא אמר לי אוקיי תשלחי, ומעולם לא קיבלתי תשובה על זה. אבל עדיין ביד אחת הם, בצד אחד הם אומרים לך תיזהרו, יש גראס מרוסס, בצד שני הם לא מוכנים לבדוק את הדברים האלה. זה גם איזשהו מין הפצת מיתוסים כזאת שאנחנו לא יודעים למעשה אם זה, נכון, אם זה נכון או לא.
לא רק זה, זה מוכר יפה מאוד למה ההפקה של סמים צריכה להיות תחת פיקוח של משרד הבריאות, מכיוון שאותה הבעיה הייתה, זה אחת מהסיבות למה ביטלו את תקופת היובש בארצות הברית, שאנשים בשביל רווח מהיר התחילו לערבב אלכוהול רגיל עם מטיל אלכוהול, שזה ספיריט.
כן.
וזה חומר שהוא רעל.
כן.
אבל אתה לא יכול להבחן בין השניים על ידי זה שאתה שותה אותו. עכשיו,
כן.
מטיל אלכוהול הוא הרבה יותר זול מאתיל.
כן.
אלכוהול, כי הוא רעל. כן. ואין לנו מיסוי.
כן.
ולכן כן היום מבריחים אלכוהול או עושים אלכוהול בסטיל עם סכנה ומערבבים את זה.
כן.
עם החום המסוכן, ואנשים מתו מזה. אם זה נכון כלפי גראס, עוד סיבה למה גראס צריך להיות תחת פיקוח של משרד הבריאות כדי להגן על האזרח.
טוב, אני חושבת שפיקוח באמת בנושא הזה
זה רק יכול להיות אם זה לגן,
זה יכול לעזור מאוד לסטנדרטים ולאיכות של הגראס שאנחנו מקבלים פה בארץ, שהוא מזעזע. אני לא יודעת אם יצא לך להתקל בזה, אבל אני חושבת שזה בושה. לי מותר להגיד, זה הרדיו שלי ואני אגיד חרא גראס.
טוב, אני צוחק יחד איתך.
בסדר, אתה יכול לצחוק, אבל אני חושבת שזה מאוד עצוב. אגב, אני גם קראתי מחקרים על זה שמתגלות כל מיני מחלות חדשות של ריאות, בריאות, כל מיני תסמינים חדשים שמיוחסים באמת למעשני
גראס. ואנחנו לא נדע מעולם או זה הרעל או הגראס שאחראי על המחלות האלה אם לא בודקים את זה.
דונדי, מה אתה חושב על האיכות של הגרס בארץ?
זבל?
חרה?
האמת, שמאיפה אני יודע? אני רק בחול תמיד מנסה.
נכון, אבל סיפרו לך שחרה גרס פה בארץ.
כן.
נכון. יש, אני שמעתי כבר את הטענה ש... הסיבה היחידה הטובה לסנות הערבים זה הגרס שהם מייצרים.
לא, הייתי נכנס להכללות. את לא מכירה את כל הערבים. יש ערבים שמייצרים אחלה גרס ומשנים אותו לבד.
אז הם לא חרות? אז אתה לא כואב?
תבואי לעזה.
אני לא, אני חושבת שעד כמה שידוע לי ומחברים גם ש... יסובבו קצת בכל מיני מקומות, במקומות שבהם מגדלים, שהאנשים שמגדלים בכלל לא מודעים לכל הנושא של הפרדת הזכרים מהנקבות, של יצירת פרחים ללא זרעים. רוב הזמן הם עסוקים באיך להתגנף אל השדה בלי שיבחינו בהם, כן. ואין להם זמן אולי לדאוג לדקויות האלה, וזה מבאס. הם לא מעריכים, רק ברמה איכותית.
הערבים ששומעים אותנו,
כל הערבים ששומעים אותנו, אנחנו מבקשים, הזכרים זה הדבר הזה שיש לו פרחים קטנים שנראים כמו אשכים קטנים שתלויים, ואתם לא רוצים לעשן אשכים קטנים, נכון? זה לא או שאפשר לאיים עליהם שאנחנו נעשן את האשכים שלהם אם הם ימשיכו לשלוח לנו.
האמת שאני חושב, אף אחד לא ניסה את זה אף פעם לבוא ולגזור להם את כל האשכים. אולי זה כאילו, למה סתם להרוג? אפשר לעשות להם סירוס.
כן, נכון, זה פחות אכזרי. אתה משאיר להם בכל זאת את החיים. אתה, זאת אומרת, עדיין הם...
נשמע מאוד יפה את ילד כזה, כותורים, להפריד את הזכרים מהנקבות, זה להרוג את הזכרים, תכלי.
נכון.
כמו תוכנית ההתנקנקות.
כן. תעקור אותם. בסדר, אבל אתה יודע, כשמדובר בצמחי גרס מסוג זכר, אין רחמים, אין מקום לרחמים. זה האיכות של מה שאנחנו נקבל בסוף. יש פה מקום לרחמים. אולי הערבים הם רחמנים ואנחנו לא ידענו. יכול להיות?
שהם רחמים על הזכרים.
הם פשוט מרחמים על הזכרים. אולי לא נעים להם דווקא פתאום להוציא את הזכרים ולהשאיר דווקא את הנקבות.
מימי לא פגשתי מגדל גרס ערבי, אבל צריך לשאול אותם. באמת. זאת אומרת, אם מישהו, אם יש איזה מגדל גרס ערבי שיכול לעלות עכשיו בצ'אט, אז בסדר.
ולענות לנו על השאלה הזאת. למה? 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 אתם לא...
אולי נעשה טור כזה במדינות ערב, ברכה בעקבות הזה, אפשר עם ה-BBC או משהו?
כן. לא, אני הצעתי כבר להעביר תוכניות לימוד למגזרים...
משרד
החקלאות. כן. בסדר. אוקיי, אז בואו נמשיך לשמוע קצת מהשיחה עם חנן. אתה מוכן?
גם לחיות וגם לילדים יש צורך מאוד, צורך בעצם מלידה להתמסתל, נכון? יש כל מיני משחקים שאנחנו עושים עם עצמנו כשאנחנו ילדים.
כן, כן, בקבוק שיקור ואני יודע מה, קרוסלות. לא רק זה, ברגע שיש גילאים יותר מתפתחים, אז יש גם כן אפילו סמים שהם שייכים לקבוצת גיל. למשל, inhalants, ופה אני מדבר בעיקר על דברים כמו, ופה אני לא מדבר על הלהקה, כמובן חס וחלילה, על טיפקס, להסניף טיפקס, להסניף דלק, דבק מגע, וכל הדברים האלה, מתברר שזה הכי שכיח אצל ילדים בני בערך 12 ו-14, 15, אחר כך זה עובר.
כן.
אוקיי? לא עובר לעם, אני לא יודע, אבל עובר. בכל מקרה, מימון באמת, יש באמת צורך, ואני חושב שהצורך הזה הוא כלל אנושי לשינוי של התודעה, והוא יכול להיות בעידוד החברה, כמו לדוגמה ללכת לראות סרט, לקרוא ספר. הרי אם אתה קורא, והיום גם קורא את הסרט, על סרט הבאות, אז כמובן שאתה עזבת את הפלנטה כפי שאתה הכרת אותו, ואתה, גם אם אתה קורא את הרי פוטר,
הגעת לארץ התיכונה ואתה בעולם אחר.
אתה בעולם אחר, והתודעה שלך נהנית מזה. אתה נהנה מזה, מכיוון שאולי מהגירויים החדשים, אולי... עכשיו, החברה מסכימה שתעשה את זה עם אמצעים מסוימים. אתה יכול לעשות את זה עם סרטים, אתה יכול לעשות את זה עם ספרים, אבל אסור לך לעשות את זה עם חומרים כימיים.
כן.
זה מעניין לשאול
למה. למה בעצם? למה?
אני לא, אין לי כל כך תשובה, מכיוון שהחברה בהיסטוריה שלו, בהתפתחות שלו, לפעמים כן אישרה סמים מסוימים, לפעמים לא. החברה המודרנית מאשרת את אלכוהול כדי לשנות את התודעה, כמובן לא בזמן הנהיגה.
כן.
אבל כן, לא מאשרת את זה כלפי גרס. לעומת זה, היו תקופות בהיסטוריה איפה שניהם היו מותרים, וזה לא לפני הרבה זמן, עוד לפני 150 שנה, לא היו חוקים בחברה המערבית נגד אף אחד ממה שהיום נקרא סם. זה משתנה בהתאם יותר, אני חושב, מהמוסר, ממה שידוע על אותם הסמים. היום אנחנו יודעים שהתמכרות, ושימו לב מה אני אומר, אני לא אומר שימוש, אני אומר תלות פיזיולוגי, נגיד, כן, באלכוהול אין ספור יותר מסוכן מה שתלות פיזיולוגי בהירואין. זה נכון שיותר קל לפתח תלות פיזיולוגי בהירואין, אבל בכל זאת אלכוהול מותר, הירואין אסור.
כן.
היה תקופה בהיסטוריה, בעיקר בסוף המאה ה-19, וזה המשיך עד אמצע המאה ה-20, איפה שרופאים בארצות הברית היו לוקחים אנשים שהיו אלכוהוליסטים ומעבירים אותם להירואין, כי זה פחות מזיק לבריאות. מתועד, עוד פעם מי שרוצה לקרוא את זה, ספר של ברצ'ר, ליסט אני ליסט דרג,
נדמה לי שיש לי כתבה על הספר.
הספר הוא אקטואלי כתמיד, וחלקים גדולים מהספר קיבלו חיזוק עם המחקר שבאחריו. ספר מאוד חשוב, ואם יש לכם את זה באתר זה חשוב מאוד, אם לא אני ממליץ מאוד על הלינדסמס סנטר בארצות הברית, איפה הוא נמצא גם כן.
בוא ניקח דוגמה, איזשהו מצב היפותטי שבו סמים היו חוקיים ואכן כל אחד היה יכול להשתמש במה שהוא רוצה. כי אני שומעת הרבה תגובות מאנשים שאומרים שאם זה היה אכן כך, אז כל העולם היה נרקומנים, כולם היו משתמשים, אף אחד לא היה יוצא מזה, וזה תוצאות של לגליזציה מוחלטת של סמים.
כן. יש לי שלושה תשובות. התשובה הראשונה, כן, זה המצב הולך ומחמיר מבחינת צריכת הסמים, גם במצב איפה שהם לא לגליים. זה צריכים לקחת בחשבון.
כן.
הדבר השני, כן, זה השאלה שברגע שמישהו אומר לי את זה בהרצאה, אני מיד חוזר אליו עם השאלה, אתה אישי, אם הירואין היה לגלי, ואתה יודע מה שאתה יודע, האם אתה היית מתחיל עם הירואין? זה אומר, כמובן, אני לא.
כן.
אני חושב שיש לזה במידה מסוימת של התנסות, לחשוב שכל האנשים האחרים הם יותר מטומטמים ממך.
כן.
אז זו התשובה השנייה. הדבר השלישית, מצב כזה היה קיים וקיים בכמה ארצות גם היום. ההיעדר של אכיפה של חוקים נגד סמים בהולנד למשל הוא יותר כללי מגרס. נכון, רק גרס נמכר בקופי שופס, אבל זה לא אומר שהמשטרה רודפת בצורה יותר אינטנסיביות אחרי אנשים ש
משתמשים
בסמים אחרים. ושם המצב, השכיחות של השימוש בסמים בחברה לא עולה על זה למשל של ארצות הברית, איפה שזה מאוד מאוד אסור. אני, דרך אגב, בעניין של גרס, הנתונים שציינתי קודם של רשות למלחמה בסמים במכללות ובאוניברסיטאות עולות על אלה של האוכלוסייה המבוגרת בהולנד, איפה שזה מותר ופה זה אסור. אני לא אומר שלגליזציה יוריד את השימוש בסמים, אני רק אומר שאין קשר.
כן.
בין
רמות השימוש
והמידת של האכיפה של החוקים.
כן.
שיש בחברה. אלכוהול וניקוטין דרך סיגריות הם הסמים השכיחים ביותר.
כן.
באוכלוסייה המערבית. עכשיו ניתן לעשות את הטענה שזה באמת בגלל שאין חוקים נגד זה. בצד השני, כן, יש כמה דברים מאוד מעניינים. אין חוקים שאוסרים על השימוש של הסיגריות בעולם המערבי, ובכל זאת יש ירידה משמעותית של מעשנים. זה דבר אחד שצריך לתת חומר למחשבה, שלא החוק אבל התודעה, מה שאנשים יודעים על אישון שזה מסכן את הבריאות, זה בעצם גורם יותר מוצלח מה שהאיסור. דרך אגב, גם פה יש תקדים. לפני שאיסרו על אופיאטים, על הירואין בארצות הברית ב-1914, היה כבר דיווח שהירואין ממכר, או סמים האלה ממכרים, על ידי the Food and Drug Administration. זאת אומרת, פשוט מאוד הודיעו את זה לציבור, והירידה במשתמשים כתוצאה מזה הייתה יותר גבוהה מה שאחרי החוקים, שהם לא הורידו את כמות המשתמשים כלל וכלל.
ויש גם את הנושא של, זאת אומרת, כלומר, מין אכיפה חלקית כזאת של למשל להגיד, פה אתם לא מעשנים, בבנק אתם לא תעשנו, ואלה דברים שמורידים בעצם את השימוש.
מורידים את השימוש ו זה לברכה.
למרות שיש פה מקסימום איזשהו כנס קטן בצידם.
פה יש הרבה חומר למחשבה.
כן, הרבה חומר למחשבה בנושא של איך לעשות הסברה אמיתית שאכן
משכנע.
אולי גם תיתן יותר כבוד לתבונה שלנו כבני אדם.
נכון, יש מידה לא מבוטלת של סכנה גם כן מדיס אינפורמציה. למשל, מישהו שהוא שומע ש גראס פוגע, fries your brain. ובכל זאת מבחינת סטטיסטית כ-50% מהאנשים מגיעים איכשהו פעם אחת לגראס נניח, כן, אולי קצת פחות מ-50%, בוא נגיד ככה, באוניברסיטאות ובמכללות מסוימות הם מגיעים. הוא מגלה שזה פשוט לא נכון. אז למה הוא יאמין, כן, את הטענות בקשר לסמים אחרים אפילו אם הם אמיתיים? זאת אומרת, כדאי עם סמים להיות לחלוטין דוגרי ולא לספר דברים שלא בדוקים או ששקרים. Yeah.
אוקיי, אז אנחנו נסיים כאן את התוכנית שלנו, ומאוד שמחתי לארח אותך.
תודה רבה. לילה טוב למאזינים שלנו.
אז להתראות.
להתראות.
גרס מצמיח לגברים שדיים. אוף צלוי עושה לך כנפיים. מחקרים טיפשיים מתפרסמים פעמיים. ורק רדיו ברכה גולשת מעמיד לי את הזין.